כן, היום יום ט"ו באב, הגמרא אמרה שחמישה דברים נעשו לאבותינו. אחד מהם, הראשון, שפסקו מתי מדבר מלמות, נעשו אותו יום טוב. קח את הבקבוקים משם. אז פסקו מתי מדבר מלמות, עשו אותו יום טוב. אחר כך, בבית שני, הדבר שהכי היה בולט, זה העיר ויתר. העיר ויתר הייתה עיר גדולה לאלוהים, כמעט יותר מירושלים. והיא התקיימה 52 שנה אחרי החורבן. החורבן היה בבית שני בשנת תתכ"ח. לאלף הרביעי, אז היה החורבן. עוד 52 שנה אחר כך, עדיין העיר ויתר הייתה קיימת, ובר כוכבה נקרא בגמרא בלשון בן כוזיבה, על שם שזה כזב ושקר. למה? חשבו אותו שהוא משיח. בתחילה רבי עקיבא חשב אותו שהוא המשיח. יש מחלוקת אם היה רבי עקיבא נושא כליו או לא נושא כליו. זה לא מוסכם על דעת חז"ל. אבל רבי עקיבא טעה בו בהתחלה, חשב אותו שהוא יהיה. אמרו לו חבריו, ככה ירושלמי מסכת תענית אומר, עקיבא יעלו עשבים בחייך ומשיח לא בא. כלומר, חכה, יש עדיין זמן. אז הוא בר כוכבא היה גיבור חיל, והעיר ויתר הייתה עיר גדולה לאלוהים, לפי החשבון שיש שם, קרוב ל-12 מיליון איש היו בה. והיו אנשים גיבורי חיל כולם, והרומאים לא העיזו להתקרב לעיר. החריבו את בית המקדש, טיטוס לקח, הגלה את ישראל והגלה את הכלים והחריב את כל הערים שהיו. והעיר ביתר, העיר היחידה בעולם שהייתה נגד טיטוס, והמשיך בר כוכבא עד הסוף. עד שבסוף גרם האבון, כי הוא לא הזכיר שם השם, ואמר לו, אתה אלוהים זנחתנו, לא תצא אלוהים בצבאותינו. אמר המקשה, הרי גם דוד המלך אמר את זה. אלא דוד המלך אמר את זה בלשון שאלה. לא אתה אלוהים שנחתנו, לא תצא אלוהים מצבאותינו. אבל הוא, בר כוכבא, אמר את זה בניחותא. חס ושלום, אני לא צריך את העזרה שלך, הוא אומר לקדוש ברוך הוא. מה היה? היה שם רבי אלעזר המודעי, צדיק יסוד עולם, קדוש עליון. 40 שנה היה יושב בתענית. וכל יום היה יושב בתענית ומתפלל שלא תחרב ביתר. יש בה הרבה יהודים, כמה תלמודי תורה. למעלה ממיליון ילדים היו לומדים שם בתלמודי תורה. ואמר, מה יהיה עם העיר הזאת? וכל יום היה עומד בתפילה, בנו של עולם, היום אל תשב בדין על העיר הזאת. והקדוש ברוך הוא מבטר לו, בכבודו של רבי אלעזר המודעי. עד שהוא כבר טיטוס, די. האמת טיטוס באחריו אדריאנוס, קסר עם שמו. 52 שנים אחריו. הגמרא קורא לו אדריאנוס שחיק תמיה. אדריאנוס שישחקו עצמותה בגיהנם, זה פירוש המילים. הוא אדריאנוס הזה, הוא לקח את רבי עקיבא והרג אותו בקיסריה. זו קיסריה שיש שם המשוגעים שלנו, שולחים שם לשיר, עושים ערבי זמרה, לא מתביישים. חצופים, הם מאותו זרע או מאותו גזע, מאותו שורש של זה. יש שם בקיסריה, הוציאו להורג את רבי עקיבא ביום הכיפורים, בשעה קריאת שמע. ועוד יותר, לא נתנו אותו לקבורה, כך כותב הרדב"א. הרדב"א היום כותב, מה יש היה עם רבי עקיבא לו, איך אליהו הנביא נצמא לו, אליהו הנביא כהן. אז קודם כל אמר לו לאליהו, אתה כהן, מה אתה עושה בבית הקברות? אז שמה מביא שזה היה צורך מצווה. וגם איך הביא את רבי עקיבא? אומר רבי עקיבא, מת מצווה היה, שמה מת מצווה? אז כיוון שהיה נהרג, הרומאים לא נתנו אותו לקבורה. ידוע, כל 10 הרוגי מלכות, הם לא נתנו בהתחלה שיקברו אותם. אז לא נתנו את רבי עקיבא לקבורה. מה עשה אליהו הנביא? הלך, הרדים את שומר בית האסורים, והלך על פתח רבי יוסי הגרסי, ואמר לו, אני כהן, ואתה לא יודע שרבי עקיבא מת ונמצא בית האסורים, ואין מי שיטפל בו? הלך איתו רבי יוסי הגרסי, ולקחו את רבי עקיבא, נשאו אותו, ולקחו אותו לטבריה, ועלו כמה מעלות, ירדו כמה מעלות, ומפתחה מערה, וראה שם במערה, נר ושולחן ומיטה ונורה, והשכיבו. ילדים, אני מבקש, תפסיקו שמה, פה זה בית הכנסת, זה לא קיוסק. אסור. אז בא וראה אותו שם, והשכיב אותו על המיטה, ונסתמה המערה. ונסתמה המערה ויצאו, באותה שעה עמד רבי יוסי הגרסי ואמר, מה צפון לכם, מה תמון לכם. מה שואל רבי יוסי הגרסי את רבי, את אליהו הנביא, הוא לא יודע שזה אליהו, הוא אומר לו, אתה אמרת לי, ולמור כהן הוא, כבודו כהן. וכהן אסור להתאמה למתים. אמר לו, אין תומעה בצדיקים, קל וחומר, אין תומעה, אין תומעה בתלמידי חכמים, קל וחומר וצדיקים. אז מה זה שזה אין תומעה? כך כותב הרטב"א. הרטב"א כותב שם, שהסיבה היא מפני שהם לא נתנו אותו לקבורה. אז אני קם את מצווה, ואין כמו את מצווה, שאפילו כהן נטמע לו. לכן אליהו הנביא, שהיה כהן, נטמע לו לרבי עקיבא. באותה שנה, ביום הכיפורים הם הרגו את רבי עקיבא, תפתפה, באותו רגע נולד רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, בתשעה באב של אותה שנה, הלכו הרומאים והרגו את העיר ביתר. איך הצליחו להרוג אותם שם? פשוט מאוד, רבי אלעזר המודעי עדיין היה מתפלל. בא יום אחד, אדריאנוס, רצה לחזור הביתה, די. הוא הרג את רבי עקיבא, עשה מה שעשה. אמר, די. את ביתר לא הצלחתי להבקיע, לא הבקיע, חזר. בא גוי אחד יווני, מחשמו וזכרו, זקן יווני, אמר לו, תשמע, תן לי עוד כמה ימים, אחר כך תחזור, תיקח את הצבא שלך ותתקפל מפה. אמר לו, בסדר. תן, אמר, קח כמה ימים שאתה צריך. הלך הזקן הזה היווני הארור, נכנס לתוך בית הכנסת, שרבי אלעזר המודעי עומד ומתפלל, ועמד אחריו, עשה את עצמו לוחש באוזנו. לחס באוזנו, והוא לא שמע מאומה, אלעזר המודעי, ויצא משם. הלכו ואמרו לו לבר כוכבא, שהנה היה פה אחד יווני, והוא דיבר עם רבי אלעזר המודעי. קרא ליווני, אמר לו, מה דיבר איתך? רבי אלעזר המודעי, אמר לו, לא דיבר איתי, אני דיברתי איתו, מה דיברת איתו? אמר לו, אני אמרתי לו, שימסור את העיר, וייתן אותה עיר לידי הרומאים, די, מספיק, יגיד להם שצריך למסור את העיר. אמר לו, טוב, הלך קרא לרבי אלעזר המודעי. אבל הוא לא קרא, הלך אליו. רבי אלעזר המודעי זקן היה, הלך אליו. הלך אליו ואמר לו, מה אמר לך זה היווני? אמר לו, אמר לי כלום. הוא דיבר איתך, לא דיבר איתי, הוא לא שמע, הוא לא ראה. רחף אותו ברגל ומת רבי אלעזר המודעי. מיד יצאה בת קול ואמרה, אוי, שאתה נגעת בזה של ישראל, כוון ער ישראל, בגללך כך יהיה. ילד, אני ביקשתי שם להפסיק לעמוד פה ולשתות, פה זה לא קיוסק. חוזר ונאור. ארבע כוסות שאתה כבר. נהיה בית הכנסת, כאילו חס ושלום מקום שאת בקושי יתירו לשתות למי שלא מתורה. זה לא, לא פשוט. אז בקיצור הדברים, זה מה, מה שהיה שם. אחרי זה, בא נכנס בר כוכבא, הלך לשירותים, חוץ מקבותכם, בא נחש והרג אותו. והלכו הגויים, ראו אותו מת, קרטו את ראשו והביאו את ראשו לקסר. אמר הקסר זה ראשו של... וכוזיבה, מי הרג אותו? אז אמרו לו, אמר, לא יכול להיות, זה אף אחד לא יכול להרוג את הבקוכבה הזה. איך תביאו לי את הגופה שלו? הלכו, ראו את הגופה שלו, נחש מסתובב עליה, אמר, אם לא שהקדוש ברוך הוא הרג אותו, לא היה נהרג. נכנס לעיר וטבח ושחט והרג. והגמרא אומרת שהיה נהר של דם יצא מהעיר עד הים הגדול, עד הים התיכון. איפה היא הייתה ביתר? זה הייתה בערך באזור לוד של היום. ולמה לא נשאר ממנה? גמרא בעצמה, ירושלמי אומר שהוא החריב אותה, לא ישאיר אבן אחד, שלא יישאר זכר לעיר הזאת, שלא יבנו אותה מחדש. ככה היה אכזר, והיה לו מיליונים של חיילים, ועשה מה שהיה רוצה היה עושה. עכשיו, מרוב הכעס והזעם שלו על העיר, אסף את ההרוגים, לא נתן אותם לקבורה. היה לו קרם. 18 מיל על 18 מיל, אתה יודע מה זה 18 קילומטר, גידר את הגדר של הכרם בגופות של המתים. השכיב אותם שוכבים אחד על השני, שורות שורות, עשה שורות סביב 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 18 קילומטר, בגובה של קומת אדם, אומרת הגמרא, גובה 1.80 מטר. לאורך 18 קילומטר על 18 קילומטר. ולא נתן אותם לקבורה, ונעשה נס שלא ישרחו. עכשיו כמה זמן נראה מהירושלמי שזה היה 3.5 שנים, יש אומרים 7 שנים. נשארו הגופות כמו שהם. נשארו שלמות, שלמים. עם הבגדים שלהם, עם הכל. והדם שלהם הלך לים הגדול, עד שהיה מגלגל סלע של 40 שעה, 300 קילו. מהזרם של הדם היה מתגלגל הסלע לתוך הים, מהזרם של הדם. ואחרי זה, בזמן רבן גם לילד דיבנה, נתן אותם לקבורה. איך נתן אותם? מת אדריאנוס ובא במקומו קיסר חדש. אז ניגשו אליו, ביקשו ממנו, אמרו לו, אלה מתים, מה יהיה איתם? אבל בסדר. נתן אותם לקבורה, ואז עסקו ישראל בקבורתם. באותה שעה ישב רבן גמליאל עם הבית דין שלו ביבנה, היו סנהדרין, תקנו לנו את ברכת הטוב והמיטיב, זו הברכה הרביעית שיש לנו בברכת המזון, שהיא דרבנן. 3 ברכות ראשונות זה דאורייתא. מזן את הכל, יהושע תיקן את הנוסח, היה ברכה, אבל הנוסח, סליחה, משה רבנו תיקן בשעה שירד מן לישראל. אחר כך, על הארץ, על המזון, יהושע בן נון, כאשר כבש את הארץ, תיקן על הארץ, על המזון. אחר כך, דוד ושלמה, תקנו בוני ירושלים. לכן אנחנו אומרים שם אמן, להפסיק בין המצוות, הברכות שהן מהתורה, הברכות שהן דרבנן. יוצא 3 ברכות ראשונות, הן דאורייתא. קראנו את זה היום בבוקר, ואכלת ושבעת, וברכת את אדוני אלוהיך, על הארץ הטובה אשר נתן לך. כל אדם שאכל כדי שביעה, אז צריך לברך מהתורה. מדרבנן תקנו כזית. ככה אמרה הגמרא. הגמרא אומרת שאמרו לו לקדוש ברוך הוא, איך אתה אומר, יישא השם פניו אליך וחונקה? למה אתה אמרת אשר לא יישא פנים מזקן ונער לא יחון? מפני מה אתה נושא פנים לישראל? אמר להם ולא יישא פנים לישראל, שאני אמרתי בתורה, ואכלת ושבעת וברכת. והם החמירו על עצמם עד כזית עד קבצה. אז כזית זה ברכת המזון. קבצה זה ברכת הנתינת ידיים. נתינת ידיים בכל מקרה צריך עליהם. אבל אין ברכה על ברכת נטילת ידיים, אלא אם כן הוא מתכונן לאכול 54 גרם לחם. גם פה הרטב"א כותב, שאם במשל הוא חשב שהוא יאכל 54 גרם, ונתן לידיים על דעת לאכול 54, ואחר כך לא היה לו תיאבון, מה יעשה? לא כל אחד הרצון שלו בידו, ואכל רק כזית, לא נקרא ברכה לבטלה. למה? מפני שהוא חשב שהוא רוצה לאכול קבצה. אכל רק הזית, לא אכל קבצה. אבל לכת חילה, אם יודע שלא יאכל רק הזית, אז לא יברך על נתינת ידיים. ייטול ידיים בלי ברכה. וכמה זה? זה כלום. היום זה חצי לחמנייה, זה כבר כזית ויותר. שליש לחמנייה זה כזית. וכן שליש פיתה זה כזית. שני שליש פיתה, או שני שליש לחמנייה, זה כבר קבצה, צריך נטילת ידיים עם ברכה. אז אם כן, זה התקנה. הבאה בברכה רביעית, ביבנה תקנוה. ומה תקנו שם? תקנו את הברכה הזאת של ברכת המזון. תקנו מה שלמדנו לפני שבועיים, דין של יין. כל שינוי יין, כך אמרה הגמרא, שינוי יין צריך לברך. מה פירוש? היה לפני יין, ברכתי עליו, בורא פרי הגפן. אחרי זה הביאו לפני יין אחר. או לאו דווקא הביאו לפני. דעת מרן השולחן ערוך, פוסק כמו רבנו מנוח. שאפילו היו שתי עיינות לפניו. והוא שתה מהיין הראשון, ברך עליו בורא פרי הגפן. ואחר כך בא לשתות מהיין השני. כיוון שזה נקרא שינוי יין, שינוי טעם, אפילו שהיין השני לא יותר משובח. הוא אותו דבר, ואפילו פחות משובח מהראשון. הראשון יין נגיד שעולה 100 שקל בקבוק. השני יהיה 25 שקל בקבוק. 4 ו-100. והוא רוצה לשתות ממנו. מברך עליו הטוב והמטיב. למה הטוב והמטיב תקנו על יין? אז אומר מרן הבית יוסף שבדרך כלל יין הוא צבעו אדום. רוב היינות הם אדומים. יש אומנם יין לבן, אבל רוב היינות אדומים, והאדום מזכיר את הדם. כדי לזכור את הדם של אלה הרוגי ביטר ששפך את דמם, אותו רשע ושבע שנים לא זיבלו את הקרמים והשדות בארץ ישראל, כי לא היו צריכים זבל חוץ מכבודם של המתים, זבל אורגני, מהדם שלהם הם עשו את ה... אז היה אדמה מוציאה את הפירות שלה. אז תקנו לנו לברך על היין, יין שני, הטוב והמתי, וזה מצווה גדולה שאדם יעשה. וזה לא קשור שבת או חול. כל פעם. והאמת מעיקר הדין זה לא קשור לסעודה. אפילו לא ישב לסעודה. אלא כל שישבו, אבל צריך שיהיה איתו עוד מישהו, הוא לבד לא מועיל. הוא יושב ואיתו יש עוד חבר אחד, והם הביאו יין לטעום את היין, ברך עליו הגפן. לקח יין שני, מברך עליו הטוב והמיטיב. כך נפסקה הלכה. כן. לגבי מה? מה הוא אומר? מה? אתה היסטוריון עכשיו, כן, נו. מה הבעיה שלך איתו? מה? ודאי שאתה מתחכם. אז לא היה מי שלא היה לומד תורה, היה מישהו עם הארץ, כולם היו חכמים, ודאי, איש גדול בתורה היה. הכל יכול להגיע, יש חסינות למישהו מיצר הרע, תראה לי, יש לך תעודת ביטוח מיצר הרע, אני מוכן לתת כל כספי בשביל זה. אין אדם שיש לו חסינות מיצר הרע. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, אדרבה, בגלל שהוא תמיד חכם, יש לו יצר הרע יותר גדול. כן. מיץ ענבים, כן. 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 כל דבר שברכתו גפן. והוא לא טעם אותו מקודם. טעם מקודם דבר אחר. על זה מברך אותו מהמטיב, אפילו על מיץ ענבים. כמו שהתקנה, לא חילקו בתקנה. תקנה הייתה על כל שינוי יין, כך לשון הגמרא. סליחה? מה הבעיה? מה זה קשור? כל המשקים שיבואו בתוך הסעודה, שיבס, קולה, אני יודע מה, מי אש, מי ערק, הכל. כל המשקים, כימיקנים, כל המשקים. יבוא יין אחר, או יש לך יין אחר, אתה מברך עליו, הטוב המטיב. זה דין בפני עצמו, זה לא מדין הנאה. מה זה דין שאני צריך, אסור להשתות בלי ברכה? לא. אני משבח את הקדוש ברוך הוא על זה, נתן את הרוגה ביתר לקבורה. זה הטעם. כמו ברכת המזון, ברכה רביעית, הטוב והאמיתי. מה יין אחת? חבית יין שרקור, עוד מעט, בהמשך אתה תראה, שעל מה מברכים הטוב והאמיתי? שינוי יין. מה נקרא שינוי יין? בהלכה הכל מוגדר. שינוי יין, אפילו זה אותו סוג ענבים, אבל לא אותו בציר. לא אותה כבישה. זאת אומרת שזה יין שנקרא קברנה. היום זה נקרא יין הכי חשוב. הוא הכי בריא. אתה שתית יין קברנה, נגיד, של אותה חברה, 2008, אז יש לך עוד 2008, אתה לא מברך. יש לך 2007, 2006, 2005, כן אתה מברך. או אפילו יש לך 2008, ואתה יודע, זו חבית מספר 1, והיא חבית מספר 2, זו חבית שונה, מה פירוש? שישנו את היין בחבית אחרת. אז שם נעשה היין בחבית אחרת. אפילו זה אותם ענבים. אחד עשו בחבית הזאת, אחד עשו בחבית הזאת. הגמרא אומרת, חכמי התלמוד היו בקיאים בכל דבר. יש שינוי בטעם. כיוון שיש שינוי בטעם, מי שמבין בטעם של יין יודע שזה טעם כזה וזה טעם קצת שונה. כיוון שיש שינוי בטעם, מברך עליו הטוב האמיתי. היום הכל מערבבים, זה היום, אפילו קברנה שאמרתי לך, יש בו גם יין סירה, יש בו יין מרלו, יש בו כל מיני חלקים שונים ומשונים. יש הכל, אין לך מה לדאוג. עכשיו יוצא איפה, שכך להנחה, אז על היין, על היין השני, מברך הטוב והמטיב, יש כעת מחלוקת. האם היה... על השולחן או לא היה על השולחן. דעת הרבי, הרבי אז רבנו לעזר הלוי, היה חנדולי הראשונים, הסכים איתו גם המורדכי, וכך פוסקים האשכנזים, הרמה ככה פוסק. אין לברך על היין השני הטוב והמטיב, אלא אם הוא לא היה על השולחן, הביא אותו אחר כך. זאת אומרת, בשעה שברכתי בעורף פרי הגפן, הוא לא היה. למשל בקידוש של יום שבת, הוא עושה קידוש. והיה לו רק מיץ ענבים, הוא היה עם רגיל, היה לפניו, ואחרי זה הביאו את היין השני, אז אתה מברך עליו טוב ומתיב. אבל דעת מרן הבית יוסף לא ככה. שולחן ערוך כותב, אין שום בעיה גם אם היו שתי עיינות על השולחן. וידעת רבנו מנוח, מה שאמרתי לכם מקודם, כך כתב רבנו מנוח והביא אותו בבית יוסף, וידעת רביה ודעת מרדכי שהם סוברים להלכה שצריך שהיין השני לא היה לפניי. והוא כעת מחדש, הוא הגיע לפה, זה לאשכנזים כך צריך להיות. אשכנזי לא יברך על היין השני הטוב והאמיתי, אלא אם כן היין השני הובא מבחוץ, או מהארון, או לא היה על השולחן, בשעה שברך עליו בורא פרי הגפן. אבל דעת מרן השולחן ערוך, אפילו היה על השולחן. כל שאתה ברכת, טעמת רק מהיין הזה, ועכשיו אתה בא לטעום מהיין השני, עליך לברך עליו הטוב והמטיב, כי זה לא תלוי בזה שזה היה או לא היה. כן. אחד. יש מי שסובר על כל יין ויין, להלכה אנחנו לא פוסקים כך. רק פעם אחת. יש מי שסובר שעל כל יין חדש שיביא לו, יברך עוד פעם הטוב והמטיב, להלכה לא כך. כן. אפשר מה? כולם יכולים לברך, ודאי. זה לא אין הגבלה, אבל צריך שיהיו שניים על השולחן, ושניים יתעמו גם מהיין הראשון, וגם יתעמו אפילו מהיין השני כדי טעימה, כדי שאני יכול לברך את טוב האמיתיב. כי הכלל הוא, הטוב האמיתיב תדוע, ברכה של הטוב האמיתיב תמיד היא הדבר שהוא טוב לי ולעוד מישהו. למשל, יש הלכה, לא יודע למה לא מקיימים אותה, נולד לאדם בן, ברך עליו טוב האמיתיב. וכן נולד לו נכד, על בת אין. הנכד יש, ברך עליו הטוב והמיטיב. מה עם שהיינו? שהיינו זה מברך בשעת הברית. הסבא אין לו ברכת שהיינו, אבל הסבא יכול לברך הטוב והמיטיב. למה מברך הטוב והמיטיב? כי טוב לו וטוב גם להורים, טוב גם לאשתו, טוב לשאר קרובי המשפחה. וכן למעשה, נגיד אדם קנה מקרר חדש לבית, אבל שילם מזומן, לא לקח בחוב. בחוב אנחנו לא מדברים על חוב. קנה מקרר חדש הביתה, אז אם הוא רווק שגר לבד, או אישה שגרה לבד, אז היא מברכת שהיינו. אבל אם הם זוג, או אפילו לא זוג, יש שם גם ילדים בבית, או בני המשפחה, לא איש בודד שם, עוד כמה נהנים במקרר הזה, וזה משותף לכמה, כל אחד יכול לברך הטוב והמתים. למה טוב לי וטוב גם לשני. ועדים לרהיטים חדשים, שהוא קנה לבית רהיטים חדשים. ישנה מפורשת, בנה בית חדש. וקנה כלים חדשים, ברך שהחיינו. זה מדובר, אמרה הגמרא, שהוא לבדו, ברך שהחיינו. אבל שזה שניים, ברכים הטוב האמיתי. או אני קניתי בגד, בגד, אני ברך עליו שהחיינו. למה אני לובש את הבגד הזה? זה לא שייך לעוד מישהו. והנה חינם, אם הוא לובש את זה, גם הוא יברך שהחיינו. אבל אני לובש אותו לבדי. אבל הכלי הזה הוא משמש גם לי, גם לעוד מישהו. אז אני ברך עליו הטוב והאמיתי. טוב לי וטוב גם לו. ממילא תקנו, אז אני, בשביל זה הדגשתי, שלא רק בברכת המזון, ולא רק בשינוי יין, אלא גם בכל דבר חדש, או בכל בשורה טובה שיש לו לאדם, שבשבילה יש לברך, אם נהנים מזה יותר מאיש אחד, שניים, כמו ביין, אמרנו מתי מברך על יין הטוב והאמיתי, שיש איתו חבר, פרטנר, מה שנקרא. אני שותה והוא שותה. אתה שותה מזה? הוא אומר לי, כן. אז אני מוזג, אני מברך טוב ואמיתי, ונותן לו, מברך גם הוא טוב ואמיתי. אותו הדבר גם כן בכלים חדשים, שהכלים הם לשימוש לשני בני הבית, אותו דבר. על מכונית גם כן, אבל בתנאי שיזהר שלא יהרוג, רק צריך לברך את דיין האמת, צריך להיזהר מאוד. כן. אז אם כן, זה דין הטוב ואמיתי. עכשיו יש עוד, יש מי שרצה לומר, שלא יכול לברך על יין הטוב והאמיתי, אלא אם כן, הוא שתה ממנו רביעית. כך למעשה יש במסגרת הזהב, על קיצור שולחן ערוך, צריך לשתות רביעית יין כדי לברך ברכת הטוב והאמיתי. ולא ידעתי למה, הקף החיים, עליו השלום, להלכה, כך כתב הקף החיים, שצריך לברך עליו הטוב והאמיתי, גם כן על היין הזה, רק אם יש לו רביעית. אבל אם אין לו רביעית, הוא סובר שלא יברך הטוב והמיטיב. אבל האמת, יש לנו רשב"א מפורש, תשובת הרשב"א, הרשב"א כותב שלא צריך לשתות רביעית, אלא זה בא על שינוי טעם. וכיוון שיש לי כאן שינוי של טעם, אני מברך הטוב והמיטיב. ולכן גם אם אין לו רביעית, אלא שזה רק הוא תואם אותו כדי טעימה, יכול לברך עליו הטוב והמיטיב, ובזה יוצא ידי חובה, ואין בזה שום בעיה. לכן להלכה ולמעשה אפשר. אפשר לברך הטוב והמיטיב, גם אם אין שמה רביעית יין. אלא כיוון שיש בו טעם. והאמת, אם זה יין משובח, אפילו לא שותה רביעית, הוא נהנה, החך נהנה, כי כתוב בפסוק, והחך יטעם לאכול. אבל זה טעימה, כדי טעימה. מספיק שטועם, החך נהנה. כן. לא שומע. לא צריך. הגפן, אני מברך, הגפן צריך רביעית, אפילו כדי טעימה, אני מברך הגפן. רק בקידוש צריך מלא לוגמב, או רביעית לכתחילה. אבל עליו אחי, לא, לא חייב, לא צריך עד כדי כך. לא שמעתי? לא, על זה לא שמענו. לא תקנו על זה. על זה לא תקנו חכמים. בן בכור? מה פירוש? מה פירוש? מה זה קשור? אפילו בן מספר 24. כן, כל בן זכר. מה, אני אמרתי בכור? מה זה קשור? סבא יש לו 200 נכדים. על כל נכד שנולד, הוא ברך עליו הטוב האמיתי. לא יודע, מתי שאתה רוצה. תהיה סבא, תבוא תשאל אותי, אני אגיד לך מתי. לפני שהוא טועם. כן, כמו שהוא מברך העץ על פרי. לפני שהוא טועם, הוא אומר לשני, השני מסכים לטעום איתו, אחר כך אם השני חזר בו, תבע אותו לפיצויים. לא, זה לא ברכה לבטלה. כי אני, כשבאתי לשתות, הוא הסכים איתי שהוא שותה. עכשיו חזר בו, זה בעיה שלו, לא בעיה שלי. סליחה? לא הבנתי. כן, אמרתי לך. אתה לא היית פה. בין הבן ובין הבת מברך עליהם הטוב והמטיב. מה? זה לא סברות מה שאנחנו... זה מה שההלכה אומרת. לא. כל שינוי טעם, כל שהיה שינוי טעם, אתה מברך עליו הטוב והמטיב. כי שינוי יין זה טעם אחר. למה? כמה שעכשיו אתה מבין כמה הראשון היה משובח. אין האור ניכר אלא מתוך החושך. אז איך? מה זה בודק בחנות? עכשיו היום בבוקר אכלת ארוחה וטעמת מהיין, ברכת עליו הטוב והמיטיב. עכשיו בערב אתה אוכל עוד ארוחה, אתה שותה את היין הגפן, והיין השני עוד פעם הטוב והמיטיב. מה זה קשור מה שטעמת בחנות? אליפת מת, ככה אומרים ביידיש. ההוא עבר, מה אתה מזכיר לי כעת עוונות ראשונים? מותר לשתות יין פתוח בחנות? תדע לך, צריך זהירות גדולה היום. אתה לא יודע מי מחלל שבת עומד לפניך, נוגע לך ביין, אוסר אותו. צריך זהירות גדולה. לכן בברית מילה, בחתונה, פעמים פותחים את הבקבוק, כל אחד רוצה לעזור, לפתוח את הבקבוק, תבדוק טוב מי פתח את הבקבוק. אם פותח את הבקבוק מחלל שבת, יש לי בעיה אחר כך. זה צרה צרורה, צריך להיזהר בזה. כן. לא, ברכת המזון מחילה. ברכת המזון זה הפסק לכל. יש לנו כלל שלגבי כל הברכות בעולם, המוציא, העץ, האדמה, שהכל, הגפן, הכל, ברכת המזון מפסיקה. הראיה שכל של ברכת המזון, אחרי שאנחנו שמים את הסעודה, מברכים ברכת המזון, לוקח הכל של ברכת המזון, אומר סברים הרנן בורא פרי הגפן, אפילו שהוא שתה יין כבר בתוך הסעודה ויצא את החובה. למה? ברכת המזון מסיח את הדעת. ואחרי זה יביא עוד פעם יין חדש, אחר, נרר הראשון, יברך עליו, הטוב והמיטיב. מה עם מה? כן, כן. כן, הרגע אתם רחוקים קודם, כן. אז יותר טוב כשהוא ילך לראות אותו פעם ראשונה. לכן אמרתי לו שהוא יהיה סבא יבוא ישאל אותי. הכי טוב, הוא יכול לברך אפילו כששמע, האמת יכול לברך כששמע, אבל יותר טוב כשיראה אותו, פעם ראשונה שיראה אותו, יברך עליו הטוב והמיטיב. מה שאלת? לא, ראה אותו, גמרנו, חלש. רח, אתה עדה. כן, הלך. הרב חידה דן בזה. הרי על דין ספר תורה שכתבנו ספר תורה, עכשיו יותר מזה, אתה שואל אותי על מי שכתב ספר תורה, זה רובו גנוב. גנב מפה, גנב מפה, וכותב את זה כאילו בשמו. השאלה איזה ספר היפך. מדברים כעת על ספר תורה, שזה לכול העלמה זה תורה, תורת אמת. כתב ספר תורה, אמת צריך לברך. אבל כתב הרב חידה שלא נהגו לברך על זה. ולמה יש בזה דיון גדול בפוסקים? למה לא מברכים על ספר תורה חדש? האמת, מעיקר הדין נראה שצריך לברך. איך רוצים לומר? בגלל שהוא אור, אור בהמה. וקיים עליהן כל דבר שהוא מאור של בהמה, לא מברכים עליו משום צער בעלי חיים. זה אחד הטעמים. למה לא מברכים על תפילין חדשות שהחיינו? וכן למה לא מברכים שהחיינו על מזוזה? וכן, אם יש לו בגד מאור, נעלה, חוץ מקודחי נעליים, זה ודאי שלא. נעלי אור לא מברך עליהם. אני בשבת שאל אותי אחד, קנה קרוקס, מה הוא לברך עליו שהחיינו? אז אם אתה שמח, לכאורה, כן, תברך עליו. למה כל מה שאנחנו לא מברכים זה מפני שזה אור. אבל שזה לא אור, אומנם אמרו מנעלים, לא מברכים המנעלים, אבל זה הוא מבסוט מזה. בפרט היום, זה גם כן עושה את האדם, יענו, הוא חשוב. בפרט שיש קרוקס, יש סיני ויש האורגינל, שזה עולה 200 שקל, כמה זה עולה? 200 פלוס. אז זה נחשב דבר חשוב. ויש היום נעליים, ויש כאלה, ויש כאלה, אז ייתכן שיכול לברך. אבל אור לא מברכים שהיינו. למה על אור לא מברכים שהיינו? כמו שזה מצער בעלי חיים. כל דבר שאני, עדיין אנחנו באמצע השיעור, לא הלכנו. על כל דבר שהוא נעשה מצער בעלי חיים, איך אני אברך שהיינו, והבעל חי הזה מסכן, הרגו אותו, שחטו אותו, פשטו את עורו ועשו מזה. אז אפילו קנה מעיל פרווה לאשתו שעולה 20,000 דולר. יקר מאוד, פרווה לא מצויה. או צעיף פרווה, או כפפות פרווה וכדומה, והם עולים, עולים הון עתק. לא מברך על זה שהיינו, כמו שזה נעשה מצער בעלי חיים. ואיפה ראינו? הנביא עמוס צועק, על שלושה פשעי ישראל, ועל ארבעה לא השיבנו. מה אומר אחר כך? על מוכרם בכסף צדיק, זה הפטרה של פרשת וישב, ואביון בעבור נעליים. מה רוצה הנביא מהם? הם אחי יוסף, כשמכרו אותו, קיבלו ממנו 20 כסף, כך כתוב בפסוק. 20 שקלים קיבלו. מה עשו בכסף הזה? אמרו להתחלק בזה, אמרו בו, עבר איזה אורחה של ישמעאלים, מוכרי נעליים, קנו זוגות, 10 זוגות נעליים, וכל אחד לבש. גם לראובן הביאו, לראובן לא ידע מאיפה, אמרו לו, אנחנו קנינו בהזדמנות נעליים, קנינו גם לך, אתה אחינו הבכור, והביאו לו. אז הם קנו נעליים. שואלת הגמרא, למה קנו נעליים? תקנו חולצה, תקנו כתונת, תקנו מעיל, תקנו כובע. אמרו, לא, אם אנחנו נקנה חולצה, או נקנה מעיל, או נקנה כובע, נצטרך לברך עליו שהחיינו. איך נברך שהחיינו שמכרנו את האח שלנו? ואבא יתאבל עליו. בואו נקנה דבר שלא צריך לברך עליו שהחיינו. אז התחכמו וקנו נעליים. קנו נעליים ונעלו אותם. עכשיו בא הנביא ומתלונן עליהם. ולהם הנביא, אתם על הבעלי חיים, אתם מצטערים שאסור לברך. נו, די. שאסור לברך שהיינו על אור של בעלי חיים, כי זה צער בעלי חיים. ואח שלכם יותר גרוע מבעלי חיים, אתם מכרתם אותו, והוא בכה והתחנן, כי הם בעצמם אומרים, על כן באה עלינו הצרה הזאת, כי ראינו את צרת אחינו והתחננו אלינו, שכמה ביקש רחמים מהם, והם לא שמעו לו ולא הקשיבו לו. אז על זה הנביא בא ואמר להם, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. אז הנה מכאן ראינו שעל נעליים, כיוון שזה הטעם יוצא לפי המדרש, שזה הטעם בגלל שזה עשוי מאור. אז כל דבר עשוי מאור של בעלי חיים, לא מברכים עליו שהיה. יש רצו לומר גם איתם שנעליים זה דבר של ביזיון, אבל זה אולי בזמן הגמרא, יש כתבו שהבלענים של זמן הגמרא באמת היו מבוזים. למה? כיוון שלא היה להם כבישים, לא היה דרכים סלולות, והדרכים לא היו נקיות, היה ביוב זורם, עוד מקוותכם, חופשי חופשי, והנעליים היו מאוסות. לכן, אז היו באים בבית הכנסת, כך מוכח בפוסקים, היו מנהים את הנעליים בחוץ ונכנסים. אף פעם לא היו נכנסים עם נעליים. איך אנחנו היום נכנסים עם נעליים לבית הכנסת? כמה שנעליים שלנו נקיות. כי אנחנו הולכים ברחוב, הולכים בדרכים, אדם רואה תינופת, רואה לכלוך, מדלג על זה, לא דורך על זה. אז זה אמר הפסוק בקהלת, שמור רגליך כאשר תלך אל בית האלוהים. מה פירוש? אמרה הגמרא שיזהר שיהיו לו נעליים מיוחדות בשביל בית הכנסת. היו נוהגים לקחת נעליים, שמים אותם בכיס, או בחיקם, מכניסים אותו בחיקו. כשמגיע לבית הכנסת, חולץ את הנעליים שלו המתונפות, מניח אותם ביציאה, ונועל כעת נעליים מיוחדות, נעלי בד, או איזה נעליים שעשויים מאיזה חומר אחר קל, נועל אותם, ובבית הכנסת איתם היה מתפלל. למה? בית הכנסת מקום קדוש, לא יפה לטנף. אז זה מפני שהדרכים שלהם היו מתונפות. היום אנחנו הדרכים שלנו נקיות, אז אין חשש. כך היה בעיר העתיקה, מספרים לפני 100 שנה, כך שמענו מהזקנים, שהיו הולכים, אדם היה עובר בלילה, היה צועק, זהירות עוברים. למה? כיוון שכל אחד, כל מה שהיה לו סיר לילה, כמו שהיה לכלוך, תינופת, זורקים מהחלון החוצה. אז משכן, לפעמים בן אדם עובר, וזורקים עליו את ה... כמו אצל ביתו של המן הרשע, מה שמו. אז שלא יקבל איזה מנה, צועק, זהירות, עוברים. או בערבית, הצועק, אוה. ואנו, שימו לב. למה? כל הרחובות היו מלאות תינופת. אז ככה היה. אבל היום בימינו, ברוך השם, הרחובות נקיים, אין מקום לחשוש. ולכן, כמה שאין מקום לחשוש, אז זה בסדר. יוצא לפי זה, הטוב והמתים מברך על כל דבר שטוב לו וטוב גם לשני. אבל על דבר שהוא לא זה. עכשיו ספר תורה. נחזור לשאלה של ספר תורה. ספר תורה, האמת, מעיקר ההלכה, יכול לברך עליו. זה שקנה אותו, יברך עליו שהחיינו, לא טוב באמיתי, שהחיינו. אבל כתב הרב חידה שלא נהגו, אז זה פלא פלאים. ספר תורה עולה טוב, אני מדבר כעת על כתיבה יפה, וקלף חשוב, יעלה איזה $50,000. אתה קונה משהו משובח, ובאמת כתב יפה. לאמת אומר לכם, מי שקונה היום ב-20,000, 30,000, חבל על הכסף, והוא סתם עושה רק תקלות. למה? זה הספר תורה הזה, אין בו לא... ודאי לא כשר. מכשיל את הרבים. היום תדעו, אני אמרתי לאיזה סופר אחד גדול פה בירושלים. אמרתי לו, 90% מהספרי תורה לדעתי פסולים. אמר לי, לא 90, יש לך טעות, 98% פסולים. וזה אמת. בעוונותינו הרבים, למה? תלמד את ההלכות. לא למדת את ההלכות, אתה אומר שהכל בסדר. אז זה, בעוונות הרבים, זה חמור מאוד המצב. מצב מאוד מאוד לא טוב. אז אדם עם קודם ספר תורה, רק בהתנאי שזה באמת מהודר, היום מהודר פירושו כשר. זה נקרא מהודר. שיהיה באמת סופר טוב, ושבדקו אותו כמו שצריך. כי היום בעוונות, גם אחרי כמה וכמה הגהות, עדיין תימצא בו טעות. מספיק שמילה אחת קרובה למילה השנייה, ונראית כתיבה אחת, הספר תורה פסול. או מילה אחת, המרחק בין האותיות, הוא עשה קצת רחוק מדי, כדי שאפשר לכתוב שם יוד, נפסל. וכן אחרי זה יש דיבוק, יש שם יש דיבוק, או פירוד. איזה עוד, הדיו שרק קצת התקלף ונהיה סדק, ונהיה חלל אוויר בין חצי האות לכאן לחצי האות לכאן, פסול. אז זו בעיה חמורה מאוד. כל הברכות שאנחנו נברך, זה חשב שלא לבטלה. הרב גינת ורדים, היה רבי אברהם הלוי, הרב של מצרים, לפני 300 שנה. הוא היה לפני הרב חידה בקרוב ל-100 שנה. לפני 300, 330 שנה בערך. כותב, איך אנחנו מברכים היום על ספרי תורה? לא, אנחנו רואים, בודקים. הרבה ספרי תורה נפסלים, שהבדיקה שלנו, אנחנו בודקים אותם, הם פסולים. אומר, אנחנו קוראים על זה שלא תשתכח קריאת התורה מישראל. ככה הוא כותב. אנחנו יודעים לך תחילה שזה ספר תורה לא בסדר. אבל האם, מה נעשה? אנחנו לא נקרא, זה פסול, זה פסול, זה פסול, חס ושלום. לא נקרא ולא זה. מי זה המחשב? חמור בן חמור זה המחשב. אתה סומך על המחשב. בוא נראה לך גגעת מחשב, ואחרי זה מצאו גם כן טעויות. אז לכן צריך זהירות גדולה. אתה יודע כמה תפילין יש היום שנמצאים פסולים? המהודרים שלו המהודרים. אני אין יום כמעט שאין לי שאלות כאלה. שבאים אליי אנשים עם הפרשיות של התפילין ומצא מילה אחרת לגמרי. או חסר טבע, חסר זה, בלי סוף. בעוונות הרבים, המצב מאוד לא טוב. מבחינה הזו צריך 7 חקירות ו7 בדיקות, ובלי סוף לבדוק ולדעת. אבל ספרי תורה המצב הכי לא טוב. זה עם הספרי תורה. אז לכן, ספר תורה האמת, אם הוא בדק אותו כהוגן, וזה רוצה לברך עליו, יש לו על מה לסמוך. אבל בכל זאת, נוהגים לקחת איזו חולצה, לברך עליה, וזה האמת פלא פלאים. ספר תורה עלה לו $50,000, חולצה עלתה לו 20 שקל. חולצה, כמה, $2 עלתה לו, $4, מברך על זה ופותר את הספר תורה, קצת קשה, אבל לא. אבל כל זה ביתן, אתה מברך שהחיינו, שהוא שילם מכספו, אבל קנה בהקפה, בחוב, לא מברך שהחיינו. כי זה עדיין לא כסף שלו. מה מברך? זה חוב שלקח מהאחרים. מה עשה מזה? לא עשה שום דבר. גם? למה? אם אתה תבנה את לא, למה? יש לך קרקע שלך, ובנית אותה, והכל חסכונות שלך, וכספים שלך, מה איפה בהנחה? מתי היה? אצלנו לא היה אף פעם משכנתה, שאני התחתנתי, לא היה משכנתה. אז אתה קנית מכסף שלך, ולא לקחת חוב, ולא זה, אז זה אתה יכול לברך שהחיינו, אין שום בעיה. מה הבעיה? כשיש משכנתה, כשיש חוב, באמת לא מברך שהחיינו. לא. כבר זה בדירה משומשת, על מה שהחיינו. שהחיינו על הבנק, אלך יעמוד על שער הבנק. לשים לב על מה? מה הפירוש? ודאי שצריך להיזהר. אני מדבר על ינות שאנחנו יודעים שהם הוחזקו כינות אמיתיים, או לפחות 70% יין. אבל ינות שיש חשש עליהם, ודאי שלא. כן. אז אם כן יוצא איפה שברכת שהחיינו לא יברך, אלא אם כן שילם במזומן. וכן גם יש הרבה היו מדקדקים, כך מביא הרב חידה, שלא מברכים שהחיינו אלא על דבר שהוא שלהם. כלומר, פירות, פרי חדש, יש מצווה לברך שהחיינו. הירושלמי מביא על רבי אלעזר. רבי אלעזר היה עני, מסכן. והוא היה חוסך פריטה, ככה ירושלמי מסכת נזיר אומר. שמע את דברי רבי יוחנן שאמר, עתיד אדם ייתן דין לחשבון, על כל מה שראתה עינו ולא נהנה. מתראה איזה פרי חדש ולא אכל אותו, שאלו אותו בשמיים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, אני בראתי את הפרי הזה, שתוכל, תברך, תשבח אותי. לכן הרעבד כותב שברכת שהחיינו הרבה יש מזלזלים בה, או כל מיני ברכות השבח והראייה. לא ראה את הים 30 יום, רואה אותו עכשיו, מברך עליו בשם המלכות, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם שעשה את הים הגדול. כמו שמברך ברכת הלבנה, רואה אותה אחת ל-30 יום, אותו הדבר. אומר הרעבד, ויש אנשים מזלזלים בזה, אומר עתידים תנתדים. הוא יגיד לו, מה זה, העולם הפקר? אני בראתי ים, וחכמים ציוו שתברך, למה לא ברכת? וכן אז זה הדרך, יש כל מיני מצוות שצריך לברך עליהם, ברכות הראייה שצריך לברך. כמו ברכת החמה, תראה, אחת ה-28 שנה, איזה רעש, איזה תררם, כולם קמו מוקדם אותו היום, ונסעו לכותל, ושכן הלכו לזה, זה כולו דרבנן. ויש עוד כמה מצוות וכמה הנאות, שהן ברכות השבח, ברכות ההנאה, ברכות ההודעה, שאדם צריך לברך על את הקדוש ברוך הוא, צריך לברך על זה. אז ודאי שצריך לברך. לכן ייזהר בזה מאוד, שיברך את הברכות שצריך. אז רבי אלעזר, מה היה עושה? היה חוסך עוד פרוטה ועוד פרוטה. כל השנה היה חוסך כסף. למה? מגיע הקיץ, איך זה יוצא איזה פרי חדש? זה יקר, לא תמיד הפירות זה. היה הולך, משלם כסף רב, קונה את הפרי, בשביל רק לברך ברכת שהחיינו לצאת ידי חובה, לשבח את הקדוש ברוך הוא. וכי היה עושה כל פעם ופעם, והגמרא הביאה את זה להנחה. כך נפסק מהרמב״ם, שראוי לאדם לקמץ בהוצאות שלו, בעניינים שלו, לקנות, לברך שהחיינו. אז זה שדקדקו מכאן, שזה יהיה משלו. למה רבי אלעזר יחל ללכת אצל בתי עשירים, ללכת בתי חברים, ויכבדו אותו, יתנו לו פרי, ויברך עליו שהחיינו. לא עשה כן. למה? הוא סבר שאני לא יכול לברך שהחיינו על דבר שהוא לא שלי. מה, איזה שהחיינו זה? איזה שהחיינו זה? זה רב אמר, מה דאחיד דלאו דילה בהיד להסתכלה בפה. אדם שאוכל אוכל לא שלו, מתבייש להסתכל בפני בעל הבית שלו. אז איזה מין שהחיינו זה? שהחיינו שיש לי משלי כסף, ואני קונה, ואני נהנה ומברך את הקדוש ברוך הוא. אז אכן מכאן למדו שיזהר לברך שהחיינו על כספו שלו. ויש עוד, הקפידו גם, מה? שלך קרן החינם, זה גם, זה שלו, זה הקדוש ברוך הוא, זימן לידו. אין בזה בעיה. ואותו דבר, למשל, שברך בשבת. למה? הן מצד השבת שיש הנשמה יתרה, אז הוא מברך שהחיינו. והן מצד שיהיה מהברכות בשבת, אז, כי זה חביב. אבל הנה חינם, הם יודע שיכול להיות שבשבת הוא לא ימצא את הפרי הזה. עכשיו יזדמן לידו, כמו שהוא אומר, עלה הפקר. הלך בשדה, ראה כעת יש פטל בשדה. זה שיח קטן של פטל, לפירות קטנים כאלה, כמו תות, אבל הוא קצת חמצמץ, שחור כזה, צבעו צבע פטל, שחור אדום כהה. זה ברכתו, שהיינו, וזה גדל בר. היום יש אולי איזה, היום איזה יישוב קטן שהם מגדלים את זה, משווקים אותו. אבל הוא בדרך כלל גדל בר, הפטל הזה. הוא ראה אותו, הוא קוצני. איפה הוא ימצא אותו? ואם ישמור אותו עד שבת, לא יישאר מנו מאומה, יעלה עובש. אז יכול לברך, ודאי שיכול לברך. זה יברך עליו, כן. איך? על? לא שמעתי. מה זה זן של אגס? תסביר לי. סוג של אגס, כן, נו. לא, אז אתה נכנס לשאלה אחרת. יש שאלה בפוסקים לגבי שני סוגי תאנים. יש תאנים לבנים ויש תאנים שחורים. ברך על תאנים לבנים, ואחר כך יזמן לידו תאנים שחורים. האם יברך גם עוד פעם שהחיינו על תאנים השחורים? וכן ענבים. יש ענבים לבנים, יש ענבים שחורים. וכן שזפים. יש כאלה ושזפים, יש כמה סוגים. 6-7 מיני סוגים. צבעים אחרים, טעמים אחרים. יש מי שאומר שצריך לברך על כל מין ומין, כמו שזה סוג אחר לגמרי. להלכה אנחנו, יש חולקים ואומרים שלא להלכה, ספק ברכות להקל. אבל לא מברכים רק על מין אחד. חמצת כחוצן עליו השלום, היה חסיד גדול. היה מחכה עד שיצא השזיף האחרון בעונה, ולוקח את כל סוגי השזיפים, 6 מינים, היה מעמיד אותם בשורה, ואיך שחיינו אחד על כולם, כדי לפתור את כולם. איך היה במידת חסידות. אבל מעיקר הדין, באחד יצא על כולם. אבל אם זה אפר שזיף, זה משהו אחר לגמרי. וכן מה שיש היום, הפרסק הזה, יש גם עוד מין אחד. נקטרינה. זה בכלל סוג אחר. זה גם, זה ורשהיינו, זה ורשהיינו. וכן התפוזים. עוד מעט יגיע עונת התפוזים, בתחילת הסתיו. תפוזים חדשים, מברכים עליהם שהיינו. יבוא קלמנטינה, בראש השנה, בדרך כלל זה יוצא. קלמנטינה מברך עליה שהיינו, כי זה מין אחר וזה מין אחר. יבוא נקטרינה, זה גם כן סוג אחר. יבוא מנדלינה, אני יודע מה, יש להם כל מיני סוגים. אשקולית, כל אחד יש לו שהיינו שלו. לימון לא, כיוון שלימון הוא דו-שנתי, פעמיים בשנה הוא יוצא בעץ, אנחנו לא מברכים עליו. וגם לא אוכלים אותו כמו שהוא. סליחה? לא הוא הכלאיים, הסבא שלו כלאיים. הוא לא נעשה בו עבירה. מי שנעשה בו עבירה זה התפוז הראשון לפני 200 שנה. מה לנו ולהם? מה אכפת לנו? זה מותר לברך עליו. גם אפר שזיף, כן, הוא היום בוקר טוב, ידידי. אתה יודע שכל הפירות היום כולם הם ממזרים, את כולם מערבבים. אז אל תברך על כלום. כן. לא שומע. הים, כן, הים. יפה מאוד. לא, רק הים התיכון. פעם היו ים שסבר, הים הגדול זה אוקיינוס. אז עד שיסע לאוקיינוס יברך. אבל ההלכה לא. כיוון שהים התיכון שלנו זה הים של כל, זה אותו ים. אשקלון, מאשקלון עד ראש הנקרה. כולו זה אותו ים. פעם אחת ב-30 יום יברך עליו. ולמה? כיוון שהוא יוצא למי האוקיינוס, כך מביא מרן בית יוסף, כיוון שהים הזה נשפח המים שלו למי האוקיינוס, הוא מחובר עם האוקיינוס, זה נקרא הים הגדול, אבל הכנרת לא, החולה לא, הבריכה שיש לו בבית ודאי לא. כן. מה מהחלון של האוטובוס? כן, יכול לברך, רק בעששית שאמרו, מה זה עששית? בראי. אם הוא רואה דרך הראי של האוטו את הים, זה לא יברך. אבל רואה את זה דרך החלון, מברך. רוצה להראות קטע לבנה. קטע לבנה, גמרא אומרת, אם רואה אותה בעששית, מה זה בעששית? אם רואה אותה במים, את הלבנה רואה במים, לא מועיל, לא יכול לברך. הוא רואה את הדמות שלה. אבל את הלבנה עצמה או דרך זכוכית, אין בזה בעיה. למשל, לפעמים יש עננים. היה אחד פעם, לקחו, סחרו מטוס, ועלו מעל העננים לברך. אבל היה, יש חלונות, דרך החלון מותר. הוא רואה את הלבנה עצמה. אין בזה בעיה. הוא הדין קריאת התורה. איך מותר לו לקרוא בתורה? והוא יש לו משקפיים. מועיל לקרוא בתורה דרך משקפיים. אבל הראש כותב, אם רואה את הכתב דרך עששית, מה זה עששית? לא דרך זכוכית, אם שם עליה זכוכית, אין בעיה. יש מי שרוצה לומר שאם שם זכוכית זה חציצה. כך דעת גם במנחת אלעזר. אבל להלכה לא. מה שהתכוונו עששית זה ראי. צריך שיהיה ראי כפול. אנו לא רואה את הספר תורה עצמו, רואה אותו דרך ראי. רק בראי יראה אותו הפוך. אז אשים עוד ראי מול הראי הזה, ובראי השני יראה את זה ישר. לא מועיל. זה לא יוצא את חובת קריאה. אותו הדבר בירח. לא מועיל. וכן במעורי האש. לא מועיל. אבל מעורי האש דרך זכוכית מועיל. וכן לבנה, דרך זכוכית, מועיל. רק משום, כיוון שזה לא כבוד שכינה, ומקבלים פני שכינה, תפתח את החלון ותברך. אבל בהלכה מובא, אם הוא חולה, למשל מצונן, תפתח את החלון יחלה, אז הוא יכול לברך דרך החלון. אפילו שהחלון סגור, דרך הזכוכית, זכוכית שקופה, יראה דרכה ויברך. שם היום לא שאלת שאלה בכלל. מלפני תשעה באב עד עכשיו אתה לא יודע מה עשית ברוגז. לימינציה. על קלף של מנורה אין שום בעיה. ואפילו זכוכית לא חוצץ. אין שום בעיה, זה לא חציצה. אם יש, לא שמעתי? לא, על הכנרת לא, אבל יש ברכה על הכנרת. מרן הביא בהלכות ברכות, ברכות הראייה, שאם היה, לא עליכם, היה עצירת קשמים, והכנרת ירדה, ואחר כך ירדו קשמים, ואתה רואה אותה שהיא מלאה, אתה מברך. כי זה שמחה, שעכשיו יש זה, כן. יכול. יכול. אם זו ברכה קצרה, שיכול לכוון בה, כן. אבל ברכה ארוכה, כמו אשר יצר, או ברכה אחרת, כל שכן ברכת המזון, זה לא. זה צריך לעצור. אבל ברכה קצרה, למשל, אני רוצה לברך שהכל, הוא צמא, תוך כדי נסיעה, הוא רגיל כבר בנסיעה. אין איזה הפתעות מיוחדות בדרך. מעט קצת את הנסיעה שלו, נוסע בזהירות, יכול לברך, אין איזה בעיה. מי זה? נו. לא, אולי היה נוח לו, היה מזיע עם המשקפיים. כן, לא צריך להוריד. גם שיניים תותבות, מי שיש לו שיניים תותבות, יכול לקרוא בספר תורה, כי הוא קורא גם בלי השיניים. אין בעיה, לא צריך להוציא את השיניים התותבות. ככתב הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, זה לא חציצה. וכן, אפילו קריאת פרשת זכור. אין בזה שום בעיה. כן. רגע, מה? על מה אתה שואל? בטח בשם מלכות. כל ברכה שאין בה שם מלכות, אינה ברכה. כך אמרה הגמרא. זה לא נקרא ברכה. צריך שיהיה בשם מלכות. מרססים על הקלף, כן. לקה כזאת. ברוך הבא, הרב. לקה, אין, זה לא חציצה. זה בסדר. רק יש שאלה אם זה לא, אם זה נקרא משוח. רוב הפוסקים הסכימו שאפילו קלף משוח מועיל. היום גם הקלפים של היום שלא משוח, משפשפים אותם באיזה אבן גיר מסוימת כזאת, כדי להחליק, כדי שהסופר יוכל לכתוב, כי קשה לסופר מאוד לכתוב על קלף לא חלק. הקולמוס גם נהרס והדיו מתפשט, אז חייבים לעשות איזה משהו, אז זה לא נקרא משיחה. כן. איך? הטוב האמיתי. הטוב האמיתי. הרי היה חסר. היה חסר ועכשיו התמלא, זה בשורות טובות. זה כמו על בשורות טובות, אומר הטוב האמיתי. זה בשורה טובה. כן. לכן גם הגמרא כתבה, היו בצער על מאות גשמים, וירד גשם, אז הוא אומר, מודים אנחנו לך על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו, ואילופינו מן אשר אחרי ים, ושונה רינה כאמון גלב, אין, אנחנו מספיקים וכו'. ברוך אתה השם, אל רוב ההודעות. ברוך אתה השם, מזכיר שם שמיים. אז כך צריך לעשות. אז הנה, כשהיה איזה צער על איזה דבר, ועכשיו יצאו מהצרה לרווחה, צריך לברך את הקדוש ברוך הוא. השם יזכה אותנו להודות לו ולברך לו בשמו, ויעשה לנו ניסים ונפלאות תמיד.